טוב, אנחנו לומדים היום את המאמר, דיבור המתחיל שובה ישראל בלקוטי תורה הדרושים לשבת שובה, זה נמצא בדף ס"ו עמוד א'. הפסוק אומר ככה, שובה ישראל עד הוויה אלוקיך. פשט הפשוט, יהודי, תחזור בתשובה, תתקרב לקדוש ברוך הוא, זה הפשט של הפסוק. אז אדמו"ר הזקן מדייק פה ושואל, להבין מהו לשון עד. המילה עד כאן לא מובנת. מה זה שובה ישראל? עד הוויה אלוקיך. ואהב עלי לומר, היה יותר לכאורה מתאים שיהיה כתוב, שובה להוויה. מה זה שובה עד הוויה? שובה להוויה. מה דיוק עד ולא לה? העניין, כדי להבין את זה, הוא מקדים בעוד שאלה. מה הפירוש המילה שובה? למי אנחנו אומרים שובה? מי צריך לשוב? כי הנה לשון שובה יש בו בית פירושים. את המילה שובה אפשר להבין בשני אופנים. א', אופן אחד, איך אפשר להבין מה זה שובה? כמשמעו, כפשוטו, שובה את עצמך. דהיינו, אומרים ליהודי, שובה ישראל, אתה היהודי, תשוב. עכשיו תשוב לקדוש ברוך הוא, אתה תשוב. והבית, הפירוש השני, כמו שהפסוק אומר בתהילים, שובה השם את שביתנו, שהוא פועל יוצא, באים אומרים לקדוש ברוך הוא, אתה שובה ישראל, אתה תשוב לישראל. האם אנחנו צריכים לשוב, או האם אנחנו מבקשים שהקדוש ברוך הוא ישוב? אז יש שני אופנים איך לפרש את המילה שוב. מה פשט שמבקשים מהקדוש ברוך הוא שהוא ישוב? מה הוא הלך? הוא צריך לחזור? להחזיר אותנו? אז הוא מרחיב את השאלה ואומר, הוא להבין זה. צריך להבין מה הפירוש שאומרים פועל יוצא, שובה השם שכבר יכול השם ישוב. צריך להבין, כדי להבין את זה הוא מחדד את השאלה בחיזוק. הפסוק אומר, מה שכתוב, דירשו השם בהימצאו, קראו בהיותו קרוב. הפסוק אומר, צריך לבקש, להתפלל, לדרוש את הקדוש ברוך הוא מתי? כשהוא מצוי. לקרוא לו מתי? בהיותו קרוב. מתי זה התקופה הזו שהקדוש ברוך הוא קרוב? מתי זה התקופה הזו שהוא מצוי? שדרשו חז"ל, חז"ל אומרים, מתי הקדוש ברוך הוא מצוי? על עשרת ימי תשובה. עשרת ימי תשובה בין ראש השנה ליום כיפור, אז זה הזמן שהקדוש ברוך הוא מצוי, אז זה הזמן שהקדוש ברוך הוא קרוב. שאז הוא בהימצאו ויראותו קרוב, כמו שכתוב, שובו אליי ואשובה אליכם. אז אם אתם, בזמן הזה, שכתוב, דירשו השם בהימצאו, דירשו השם, אם אתם תשובו אליו, אז בהימצאו, בהיותו קרוב, אז הוא יחזור אלינו. ולכאורה, השאלה העיקרית שנשאלת פה סביב כל הביטויים הללו, לא שייך היותו קרוב ואשוב עליכם לגבי הקדוש ברוך הוא. מה שאני להגיד על הקדוש ברוך הוא, שהוא מתקרב, שהוא ישוב, מזה אני מבין שיש זמן, שהוא רחוק, הוא צריך לחזור. כל התנועה הזו של ריחוק וקירוב, לא שייך לגבי הקדוש ברוך הוא, השומע לו כל הארץ כבודו. הקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום, כל הזמן. הוא כתיב את השמיים ואת הארץ, אני מלא. ולעת אתר פנוי ממנו, אין מקום שפנוי ממנו, אז הוא כל הזמן נמצא בכל מקום. מה שאיך לומר, הוא קרוב, הוא רחוק. בישלמה לגבי האדם. אם נתייחס על האדם עלינו, שאנחנו התרחקנו, ואנחנו צריכים להתקרב, אפשר להסביר את זה, שייך שפיר לומר שובו אליי. ביחס לאדם, אפשר באופן מובן להגיד, שהקדוש ברוך הוא אומר, שובו אליי, תחזרו אליי. מה הכוונה? בשביל שנתרחק מקרבת אלוקים לבבקה בו יתברך, כי הבן אדם באמת התרחק. במה בא לידי ביטוי שהוא התרחק? לא שהתרחק פיזית מאיזה מקום, אלא ונמשך אחר ההפך. הבן אדם נמשך אחרי שטויות, חטאים, אז הוא התרחק מהאמת. אז שייך לומר לגבי בן אדם, התרחקת מהאמת, תחזור לאמת. אבל הקדוש ברוך הוא, השומע לו כל הארץ כבודו, הקדוש ברוך הוא שנמצא בכל מקום, לא שייך עליו לומר שנתרחק, שמלוא כל הארץ כבודו תמיד. עלינו שייך לומר, אנחנו התרחקנו, אבל הוא מצידו לא מתרחק, הוא נמצא בכל מקום כל הזמן. אז מה הפשט לומר על הקדוש ברוך הוא את כל הביטויים, שובה או בהימצאו, בהיותו קרוב, אם לא שייך להגיד עליו ריחוק, לא שייך להגיד עליו קירוף? אך העניין, כדי להבין את זה, אז מביא משל שיכול להיות מצב שאנחנו מאוד מאוד קרובים, כל הזמן, יכול להיות שאנחנו מאוד מאוד רחוקים. הקירוב אינו סותר את המצב הריחוקי תוך כדי הקירוב. איך יכול להיות? כמשל בית בני אדם, שעומדים בקירוב מקום. תיקח שני אנשים, עומדים מאוד קרובים, לא סתם קרובים, סמוכים זה אצל זה. פשוט שני אנשים ממש עומדים מרחק אפס אחד מהשני. איך, מתי הם באמת קרובים? הנה, כשהם פונים זה לזה פנים בפנים, שאחד מסתכל על השני, פנים בפנים, הרי קרובים ממש. אבל אם אחד הפך פניו מחברו, אחד מסובב את הגב שלו לחבר שלו, אז פיזית הוא נמצא ממש לידו, אבל מה התנועה הזו של סיבוב הגב מראה? הרי קרובים נעשו רחוקים. אתה קרוב, אבל אתה רחוק ממנו, אתה בכלל, מה שנקרא, לא מסתכל עליו. בעבודת השם יש גם דוגמה כזאת. וכך אנחנו רואים גבי עבודת כוכבים. יש חלילה מצב של עבודה זרה, איך הפסוק קורא לאדם שעובד עבודה זרה? כתיב, הפסוק אומר, וסרתם ועבדתם אלוהים אחרים. למה קוראים להם אחרים? דהיינו, בחינת אחוריים. אתם כביכול מסובבים את הגב שלכם ופונים לצד אחור. וגם בכל עבירות, לא רק בעבודה זרה, כל עבירה שאדם עובר, זה נקרא שהוא כביכול מסובב את החור שלו. כן הוא ברוחניות, כל עבירה שאדם עובר ברוחניות זה אותו דבר. שהעובר על איזה עבירה, אדם שעובר על עבירה, מה קורה בשעת מעשה? יונק מבחינת אחוריים דקדושה. עכשיו שהוא עובר עבירה, אז הוא מקבל חיות מהקדוש ברוך הוא, אבל במקום שהקדוש ברוך הוא ייתן לך את זה בפנים, באהבה, בחיבה, שאתה מטרה ואותך הוא רוצה, אז יש מצב שהקדוש ברוך הוא נותן לו, אבל מבחינת אחוריים, ואינו ממשיך השפע מבחינת פנימיות. עכשיו שאדם חוטא, הוא לא מקבל את ההשפעה האלוקית בצורה פנימית, בצורה ידידותית, בצורה של רצון. אבל על ידי התשובה, מה התשובה עושה? התשובה מחזירה חזרה שזה יהיה באופן של פנים. הקדוש ברוך הוא אומר, עכשיו אני רוצה אותך, אתה תראוי לפניי, אתה רצוי לפניי, ואשוב עליכם, זה נקרא שובו אליי, אתם תסובבו את הפנים שלכם אליי, ואשוב עליכם, עליכם יסובב את הפנים אליכם, בבחינת פנים, להמשיך לו השפע, מבחינת פנימיות. יוצא שאצלנו שייך פנים ואחור, איך אנחנו מתייחסים אליו, כביכול גם אצל הקדוש ברוך הוא שייך פנים ואחור. עדיין זה לא לגמרי ברור, הוא להבין איך שייך לפניו יתברך לשום פנים ואחור. מה שייך להגיד לגבי הקדוש ברוך הוא פנים ואחור? אדם חוטא, אז הקדוש ברוך הוא מסתכל עליו באחור. ואדם עושה את רצונו, הוא מסתכל עליו בפנים. והוא אומר יותר מזה, לא רק ביחס לחוטא יש פנים ואחור, אלא והרי כתיב גם כן, אפילו על משה רבינו, בקדושה עצמו, שמשה רבינו ביקש מהקדוש ברוך הוא, הרי נינה את כבודיך, אז מה הקדוש ברוך הוא אמר לו? וראית את אחוריי, ופניי לא הראו. רואים שאפילו בקדושה עצמה, יש בחינת אחוריים. אחוריים זה לא תמיד מבטא חטאים. אחוריים יכול לבטא אפילו כשמדובר על קירוב ונתינה, כמו למשה רבינו, עדיין הוא אומר לו הקדוש ברוך הוא, ראית את אחוריי, פניי לא הראו. מה שייך להגיד אחוריי ופניי כלפי הקדוש ברוך הוא? כדי להבין את זה, זה מביא משל. הנה מבשרי איך זה. כדי להבין את זה, ניקח דוגמה מבשרי, בוא ניקח דוגמה מהחיים שלנו. יש לנו נפש, ולנפש שלנו יש פנים ויש לה אחור. ומתוך הפנים ואחור של הנפש שלנו, נוכל להבין מה זה פנים ואחור כלפי מעלה. שיש באדם מחשבה, דיבור ומעשה. אנחנו רואים שיש לנו שלושה לבושים. מחשבה, דיבור ומעשה, זה כל לבוש הוא עם התנאים שלו והאופן שלו. שכולן, שלושת אלה, שלושת הלבושים האלה, מחשבה, דיבור ומעשה, אין התפשטות החיות מהנפש. הנפש בא לידי ביטוי או במחשבה, או בדיבור או במעשה. שיש באדם מחשבה, דיבור ומעשה, שכולם הם התפשטות מהנפש, התפשטות החיות מהנפש. שבמעשה, כשאדם עושה מעשה, יש כוח הפועל בנפעל. כשאדם עושה מעשה, אז בתוך העשייה הזו שהוא פעל, איזה כוח פעל את מה שהוא פעל? הבן אדם פעל, יש כאן כוח, הנפש כרגע מתבטאת ביצירה, בכתיבה, בבנייה. איזה חיות יש במעשה? האם אפשר לדמות את החיות שיש במעשה? החיות שיש בדיבור? או החיות שיש במחשבה? זה לא אותו דבר. בשלושתם יש חיות מהנפש. כשאדם מדבר, אז עכשיו כוח הנפש נמצא בדיבור. וכשאדם חושב, כוח הנפש נמצא במחשבה, ואותו דבר במעשה, אבל יש הבדל ביניהם. אך התפשטות החיות שבמעשה, כמות החיות, כמות האנרגיה, שנכנסת לביצוע הטכני שבן אדם עושה, הוא מבחינת חיצוניות מכוח החיות שבנפש. זה בא מכוח חיצוני שבנפש. מה שנכנס במעשה זה כוח חיצוני, זה לא כוח פנימי. או בחינת הדיבור, או פנימי יותר. הכוח שיש בדיבור, כשאדם מדבר, יש כוח מהנפש הרבה יותר פנימי מאשר במעשה כמובן. והמחשבה, כשאדם חושב, אז ברור שזה יותר פנימית. אז רואים שהנפש, יש לה כל מיני אופני ביטוי. יכולה להתבטא באופן פנימי שזה במחשבה, באופן יותר חיצוני שזה בדיבור, באופן עוד יותר חיצוני שזה במעשה, ואפילו במחשבה עצמה יכול להיות רמות. ופנימיות לפנימיות במחשבה עצמה. גם במחשבות, לא כל המחשבות הן אותו דבר. שיש מחשבה באלמה, יש אדם חושב דברים, חושב, אבל לא כזה מחשבה בדבר שכל כך נוגע לו, אז הוא חושב על זה ככה ברפרוף, שבחינת חיצוניות, לגבי בחינת מחשבה שנגעת הנפש. יש מחשבות שהוא חושב שזה דבר שכל כך נוגע לו בחיים, והוא חושב על זה ומתעמק בזה. אז רואים שגם במחשבה יש פנימיות ויש חיצוניות. כמו החושב בדבר שחייו תלויים בו. שהמחשבה היא, כשאנחנו חושב על דבר שהחיים שלו תלויים בזה, בונקה דליבה, זה ממש הוא חושב עם זה עם כל הלב. ששם פנימיות ותוכיות החיות ותוך תוכו, במחשבה הזו שנוגעת לו בחיים, כל כולו מונח בזה. אז רואים שהנפש יש לה כל מיני צורות ביטוי. איך היא מבטאת את עצמה? בחיצוניות, בפנימיות, ביותר פנימיות, בעוד יותר פנימיות. והנה, כל הבחינות הללו, כל הדרגות הללו שהבאנו כרגע, אם זה בדיבור, או במעשה, או במחשבה וכו', אין בהתפשטות החיות מהנפש. זה הכל, איך האנרגיה של הנפש יוצאת החוצה. מתפשטת בכוחות שלה, אז יש רמה של מעשה, ויש רמה של דיבור, ויש רמה של מחשבה, וכן הלאה. ושאין כן הנפש עצמה, שהיא למעלה מתפשטות החיות, אשר ממנה בתוך הגוף. הנפש בעצמה, כפי שהיא, לא כפי שהיא מתגלת בתוך הגוף, בתוך הכלים. הנפש בעצמה, כפי שהיא, אינה מקבלת שום שינוי. הנפש בעצמה, אין לה שום שינויים. הנפש לא משתנה, היום היא ככה, היום היא ככה. הנפש עצמה היא אותו נפש. איפה יש שינויים? רק בהתפשטות של הכוחות שלה החוצה. מה אנחנו מבינים מזה? זה משל ביחס לקדוש ברוך. וכך על דרך משל יש בחינת מחשבה, דיבור ומעשה לפניו יתברך. אותו הדבר כמו שיש אצלנו בנפש, מחשבה, דיבור ומעשה, אותו הדבר יש על דרך משל כלפי הבורא. מושג שנקרא מחשבה, מושג שנקרא דיבור, מושג שנקרא מעשה, ובכל אחד מהם יש חיות אלוקית, כמובן שונה, יש פנימיות ויש אחוריים, יש חיצוניות. אגם שנאמר, כי לא מחשבותיי מחשבותיכם, ברור שהמחשבות שלו הם לא כמו המחשבות שלנו. וגם מבחינת הדיבור, הרי ברור שהדיבור שלו לא כמו הדיבור שלנו. הרי מדיבור האדם אינו יכול להיות שום התאבות, מה שאין כמדבר השם שמיים נעשו. ברור שהדיבור האלוקי יוצר, הדיבור שלנו לא עושה שום דבר. כי הוא אמר ויהי, אצלנו זה לאו דווקא לא פועל שום דבר. אז ברור שיש הבדל בין המחשבות שלנו למחשבות שלו, לדיבור שלנו לדיבור שלו. אבל למה קוראים לזה מחשבה? למה קוראים לזה דיבור אצל הקדוש ברוך הוא? קודם כל דיברה התורה כלשון בני אדם. התורה משתמשת במינוחים שאנחנו מכירים מהחיים שלנו. אז היא קוראת לזה מחשבה, דיבור ומעשה לגבי הקדוש ברוך הוא. מה זה המעשה והדיבור והמחשבה לגבי הקדוש ברוך הוא? יש לזה שמות נוספים, זה שלושת העולמות שאנחנו מכירים. היינו מה שכתוב בריאתיו, יצרתיו, אף עשיתיו. עולם הבריאה, עולם היצירה ועולם העשייה, וכנגד מחשבה, דיבור ומעשה. עולם הבריאה זה מחשבה, עולם היצירה זה דיבור, ועולם העשייה זה מעשה. הוא מפרט, בריאתיו זה בחינת מחשבה. למה בריאתיו זה מחשבה? כי בריאה יש מאין. העולם הבריאה, זאת אומרת, בריאה חדשה, זה מאין ליש, זה דומה למחשבה. למה זה דומה למחשבה? ככה המחשבה היא מאין. שלא נולדו ונתאבו בחינות אותיות המחשבה, אותיות קודם המחשבה. לפני, למעלה ממחשבה אין אותיות. התחלת לחשוב, פתאום נבראו פה מושג של אותיות. זה בריאה כאילו מאין ליש. ואותיות המחשבה הן מבחינת העלם. עכשיו, אותיות המחשבה שאתה חושב זה העלם, זה בתוך תוכחה, אף אחד לא יודע מה אתה חושב. נבראו כאן אותיות, וזה בתוך תוכחה, אף אחד לא יודע. זה בדיוק משל עולם הבריאה. וכך, בחינת הבריאה, מה זה עולם הבריאה? היא להיות אלמין סטימן דלו יתגליין. נבראו עולמות, אבל כמו עולמות הנעלמים, עולמות של מחשבה. הקדוש ברוך הוא ברא פה מעין ליש, אבל איזה סוג יש זה? זה יש נעלם. זה כמו בריאה, זה כמו מחשבה. יצרתיו, דרגה יותר נמוכה, עולם היצירה, מה זה? מבחינת עולם הדיבור. למה עולם הדיבור קשור לעולם היצירה? להיות שהדיבור הוא גילוי האלם שבמחשבה. מה זה הדיבור? מה שחשבתי, ואף אחד לא ידע מה חשבתי, לקחתי את אותם אותיות והורדתי אותם לדיבור. שירד לדיבור זה כבר נהיה ממש צורה של דיבור שאני יכול לשמוע, להקליט, לתפוס, כן? זה כבר אותיות יותר ממשיות. ונקרא יצרתיב, למה קוראים לזה יצרתיב? מלשון צורה, שמצייר חומר היולי שהוא מבחינת האלם. לקחת את החומר הבסיסי המקורי שהיה באלם בתוך הנפש, ונתת לו ציור וצורה. לקחת את אותיות המחשבה שהן היו נעלמות, ציירת אותן בצורת המילים של דיבור. והצורה הוא גילוי לחומר. אז יש לנו משל מה זה מחשבה, משל מה זה דיבור. עכשיו לסיום, מה זה מעשה? הפסוק הרי אומר, בריאתיו יצרתיו, אף עשיתיו. ואף עשיתיו הוא עולם המעשה. למה באף עשיתיו התווסף המילה אף? ונקרא בלשון אף, שהיא ההתלבשות המחשבה בבחינת המעשה, אינה כהתלבשותו בבחינת הדיבור. איך שהמחשבה נכנסת לדיבור, היא לא דומה כמו שהמחשבה נכנסת למעשה. גם כשאתה עושה, עשית את זה עם חשיבה. אבל אתה לא יכול לראות, להגיד, המחשבה נכנסה בתוך העץ. כשאתה מדבר, גם יש חשיבה. אתה יכול להגיד, המחשבה נכנסה ממש במילים. ההתאחדות והדביקות של המחשבה בדיבור היא מאוד חזקה. הדביקות של המחשבה במעשה היא מנותקת, לכן כתוב אף עשיתי, יש איזו הפסקה פה, ששם מתלבשת ממש. כשהמחשבה נכנסת לדיבור, היא ממש מתלבשת בדיבור, עד שהיו לה אחדים. מה שכן המעשה, כשהמחשבה יורדת לעולם המעשה, הוא דבר נפרד, נהיה כאן משהו חיצוני. אז יש כביכול הבדלים אצל הבורא בין עולם הבריאה, עולם היצירה, עולם העשייה. בין מחשבה, בין דיבור ומעשה. אבל זה הבדלים בבורא? חס ושלום. כמו בנפש. זה הבדלים בנפש? לא, הנפש היא נשארה נפש. במה ההבדלים בין מחשבה, דיבור ומעשה? להתפשטות של הנפש. זה גם הנמשל. וכל זה בהתפשטות החיות להיות גילוי העולמות. ההתפשטות של הבורא, שהוא בחינת זיו והערה בלבד. אז הזיו הזה יש רמה של ברטיב, יש רמה של יצרתיו ויש רמה של עשיתיו. מה שאין כן באין סוף ברוך הוא עצמו, אבל האין סוף עצמו כפי שהוא למעלה מעולמות, להית מחשבה תפיסה בי, אתה בכלל לא יכול לדבר עליו לא דרגות ולא לתפוס שום דבר, ולא לתאר אותו ולא להגיד שום דבר. כי אני הווי לא שניתי, בו אין שום שינוי, אז אי אפשר להגיד בו לא חיצוניות ולא פנימיות. כל המושג חיצוניות ופנימיות אתה יכול להגיד רק לגבי החיות האלוקית היורדת, המצטמצמת, המתלבשת בדברים חיצוניים, אתה יכול להגיד פה נמצא פנימיות ופה נמצא חיצוניות. ונמצא, מה המסקנה? שיש כמה בחינות אחוריים וחיצוניות לגבי פנימיות המלובשת בתוכם, ופנימיות לפנימיות הדרום המעלות. יוצא למסקנה שיש אמנם דרגות שונות גם באלוקות. חיצוניות ופנימיות, מה שנקרא פנימי לגבי זה, זה נקרא חיצוני לגבי משהו יותר פנימי, וכך הלאה, אחד ביחס לשני, זה הכל דומה למחשבה, דיבור ומעשה. אלו שלושת העולמות, בריאה, יצירה ועשייה, אבל לגבי הבורא עצמו, אני אבא אלו שני, זה לא שייך בכלל כל המושג של פנימיות ורצה.